אנחנו נעסוק בהקשר הזה של בתפר שבין יום הזיכרון לבין יום העצמאות, הוא כביכול, תודה רבה, תפר לא פשוט, כן, לא בהרבה מקומות השבעה מישראל הוא תפר שמורכב, כן, כביכול נמצאים בצד אחד ואז באיזה מעבר אחד, כביכול באיזה בלי שום קשר, עכשיו כולם שמחים ועכשיו כולם, מאיפה זה צומח פתאום? אבל באמת, לא רק שיש קשר, אלא ממש זה אי אפשר אחרת. ובזה ננסה קצת לעסוק. נעסוק בזה דרך המלחמה הראשונה שהיה לנו בעם ישראל, וגם דרך סיפור השבועים הראשון שהיה לעם ישראל, וזה בסוגיית רבת המלכים בשבי של לוט. בסדר? אבל לא למדנו את זה השנה, נכון? לא מתבלבל, שלא יהיה פדיחות. בסדר. אז טוב, סוגיית ארבעת המלכים והחמישה היא סוגיה שיש שאלה גדולה בכלל איך זה קשור לעם ישראל. יש שם ארבע מלכים וחמישה מלכים שהם כולם, רובם שם בכלל צאצאי חם. נכון, אנחנו, יש שם חם ויפת, אנחנו שמים, אנחנו באנו משם. ושם יש שתי קואליציות, אחת קואליציה של מלכי כנען, והשנייה קואליציה של המרפל, שזה נמרוד, כן, שהוא בעצם, אנחנו מכירים אותו, אברהם כבר התמודד איתו בכבשן האש, והוא גם בא מחם. זאת אומרת, יש פה איזו מלחמה פנימית בתוך עמי חם, שהם הצד היותר תחתון, היותר גס ושפל של אומות העולם. וכביכול הנקודה היהודית שם, הישראלית, זאת אומרת, באה במקרה, כביכול באו ולקחו את לוט, ואז זה כבר מתפתח לעניין של אברהם. אבל באמת, גם בדיוק בפסוקים, וחז"ל עוד יותר מעצימים את זה, זה לא בדיוק כך. אמרפל, כבר הזכרנו שאמרפל המוזכר בארבעת המלכים, הוא היה נמרוד, הוא היה האימפרטור הגדול של העולם הישן, וגם העובד עבודה זרה הגדול, הוא השתעבד אל האש והכריח את אברהם אבינו, וכמו שאנחנו מכירים, שם היה פעם ראשונה שנמרוד, שהוא בעצם האישיות הכי חזקה בעולם בתקופה הזאת, הוא הפסיד. הפסיד לאברהם אבינו. הפסיד בהקשר הזה, כן, הוא לא הצליח להכניע את אברהם אבינו. ואברהם אבינו משם עובר ועולה לכאן לארץ ישראל. ויחד איתו יש את בן אחיו לוט. ולוט, אנחנו יודעים שהוא לא איזו אישיות כל כך מחוברת לאברהם בהקשר המידותי, כן, הוא הולך לגור בסדום. ומצד אחד הוא היה מאוד קשור לאברהם, אפילו היה דומה לו לפי חז"ל. והיה שם קשר מאוד חזק ועוצמתי, אבל מצד שני לא באיזשהו שלב כבר לא יכול עם המוסריות של אברהם ועם השיטה הרוחנית שלו ונפרד ממנו והולך, לא רק הולך אלא הולך לצד החיצוני, הקיצוני ההפוך, והולך לגור בסדום ומתברג שם ונותנים לו מקום של כבוד, באיזשהו שלב הוא הופך להיות שופט. אבל כנראה על פי חז"ל זה בעצם סיבת המלחמה. זאת אומרת, נמרוד מחכה להזדמנות להשפיל חזרה את אברהם אבינו. עכשיו, את אברהם אבינו באופן ישיר, כנראה שזה מסובך, הוא ברא, הוא לא יכול להתמודד איתו. אבל לוט הוא נקודה מאוד משמעותית, כי לוט הוא בן אחיו, שהוא בעצם מהווה איזה נציג של אברהם שאפשר לטפל בו, ואם אתה מטפל בו ומגמד אותו, אז בעצם השפלת את אברהם אבינו בדרך אגבית. בצורה, כן, כזאת להשפיל, זה נקרא שיטת השבועים. מה זה לקחת שבועים? זה ללכת על החלש, להשפיל אותו, לתפוס אותו. אתה לא יכול ללכת נגד החזק, כן? כן, אין להם אומץ לרשעים האלה לעמוד נגד עם ישראל בצורה משמעותית. אז בוא נלך על החלשים, נתפוס אותם, וככה נשפיל את עם ישראל בצורה. אגב, הנה השיטה התחילה פה. ולכן נמרוד לא אוהב את הכבוד של לוט מקבל ממלכי כנען, ועל זה הוא יוצא למלחמה כדי לתפוס את לוט בשבי, וככה להשפיל לעיני כל העולם את אברהם אבינו. זאת השיטה. אותה שיטה כמו היום, בדיוק אותו דבר. כן, זה מדויק בפסוקים, כתוב, בפסוקים יש לכם, עשו מלחמה וכו', ויקחו את כל רכוש סדום ועמורה ואת כל אוכלם וילכו, ויקחו את לוט ואת רכושו וילכו. זאת אומרת, פה חז"ל שמים את האצבע ואמרו, הנה, פה, זה הסיבה, ויקחו את לוט. מכל השבועים יש אחד שמעניין אותם באמת, ושם הם מתמקדים. כן? וכאן יש תהליך מופלא מאוד, איך, מה זה גורם לאברהם אבינו, כשבעצם זה ההתמודדות הראשונה של אברהם אבינו, כשהוא בארצו. הוא כבר לא נתין של נמרוד שם הבא, וזה כבר משהו אחר לגמרי. הניצחון הראשון של אברהם על נמרוד הוא ניצחון פסיבי, שהאש לא שרפה אותו, נמרוד לא הצליח לגמד אותו. זה בבחינת עם ישראל בגלות. זה הניסיון של עם ישראל בגלות. 2000 שנות גלות, זה היה הניסיון שלנו. ניסו לשרוף אותנו, וברוך השם, נצח ישראל לא ישקר. אבל כאן זה כבר מדרגה חדשה. פה אנחנו נפגוש מה מתחולל בנפש האברהמית כשהיא כבר במדרגת ארץ ישראל. וזה אף אחד לא משער ולא מתאר, כי זה באמת, אנחנו כאילו רגילים לזה, זה כאילו כן, פרשת לך לך, ארבעת המלאכים, אז זה לא, אי אפשר לתאר את גודל העוז העליון הזה שאנחנו נראה פה. ביציאה הזאת של אברהם אבינו, כן, לחלץ את לוט. זה לא דבר שאי אפשר, מישהו שיער בכלל. ארבעת המלאכים הללו, שניצחו אותם, את מלכי כנען, מלכי כנען היו סדום ועמורה, כן, זה רשעי הרשעים. ארבעת המלאכים זה נמרוד, זה הרשעים העוד יותר גדולים שניצחו אותם. מישהו יכול לעמוד מולם, אברהם וכמה תלמידים שלו מהכולל, זה יעמוד מול ארבעת המעצמות הרשעותיות האלו. זה לא מתחיל בכלל. זה באמת אחד הניסים הגלויים של התורה, מה שקורה פה. כן, זה נס כמו יציאת מצרים.
כן.
ארבעת המלאכים ניצחו את חמשת המלאכים. ארבעת המלאכים הם בעצם באים מעבר הנהר, מהאזור של, מאיפה שאברהם היה בהתחלה, באור כשדים. באזור עיראק שלהם, כן? שם היה נמרוד, שם היה בבל, שם נמרוד הקים, דרך אגב נמרוד, הוא זה שעמד מאחורי מגדל בבל. זאת אומרת, הוא המורד הגדול נגד הקדוש ברוך הוא, כן? שם הוא ניסה להכפיף את אברהם, אבינו תר עכשיו עם כל הסיפור של הפסלים, הביא את אברהם, ואור כשדים, אור זה אש, אש, אש הכשדים, שלא הצליחה להכניע את אברהם. מי שלא הצליח להכניע את אברהם, בהמשך אברהם, לך לך, אברהם עובר אזור, עובר מהאזור שם, כאן לאזור המערבי לארץ ישראל. כאן הוא יותר שייך לאזור הכנעני, כן? בסדר? הוא ולוט. ומשם מגיעים ארבעת המלאכים מהאזור של בבל, מתקיפים פה את חמשת המלאכים, מנצחים אותם ושובים את לוט. בסדר? זה הסיפור.
כי הוא לוט הוא חלק מחמשת המלאכים?
מה? הוא היה מחמשת המלאכים? מי? לוט היה תף פי של סדום, שסדום הייתה אחד מחמשת המלאכים והפסידה. כן? אז ממילא הוא נלקח כחלק מהשבי, אבל כביכול הוא רק פרט, אבל מה כתוב? ויקחו את לוט, זאת אומרת, הוא זה שעניין אותם. כל המלחמה הייתה בשביל זה. כן? כהמשך של אותה מערכה שנמרוד מנהל נגד אברהם אבינו, מי שולט פה בעולם. יש פה איזה משהו שמבחינתו מערער לו על כל ה... יש פה ערעור על השליטה האבסולוטית שהייתה לנמרוד. בסדר? וזה הוא בא לטפל. אז כתוב שהחמשת המלאכים 12 שנה עבדו את כלל העומר ו-13 שנה מרדו. מה היה המרד שלהם? אז מה שאנחנו רוצים להסביר, וזה על פי חז"ל, לא, רמזים בחז"ל, זה שהמרד היה סביב הנקודה של לוט. זאת אומרת, נמרוד אומר להם, תמסרו לי את לוט, והם לא, הם מבסוט. יש פה שתי שיטות, איך, כן, השיטה האמריקאית, אפשר להגיד, השיטה הערבית, זאת אומרת, איך להתייחס לעם ישראל או לחלשים בעם ישראל. דווקא סדום מבסוטים, הם עושים את לוט שופט, וזה לנצל את החוכמה הישראלית, לתת לתפקיד, בואו נכניס אותו לתוך המערכת, אבל נמרוד לא, נמרוד רוצה הכנעה, נמרוד רוצה השפלה, ופה יש מאבק אדיר, כן, בין שתי האגפים האלה של עמי חם, סביב היחס ללוט, היחס לאברהם. כן? כי אברהם נמצא פה בארץ ישראל, באזור של עמי כנען. הוא עבר, הוא התחיל הפרשת לך לך, נכון, לך לך אל עז ורקע, עבר מהאזור של נמרוד לאזור של עמי כנען. שם לוט נפרד ממנו, והתברג לו בתוך החברה הכנענית. נמרוד רוצה עכשיו, כן, להשפיל את לוט כדי להשפיל דרכו את אברהם. עמי כנען לא רצו, דווקא הם מבסוטים. כן, יש לנו פה אחד שיכול להשתמש בו עם חוכמה ישראלית, עם... כן, יכול לתת לנו הרבה, הרבה הצלחה לתוך המערכת. אבל לא, נמרוד רוצה הכנעה. אז נמרוד הולך, עושה, עכשיו, נגד, תראו את הפחדנות של הרשעה, כן? לא יכול להתמודד עם אברהם אבינו באופן ישיר. כן? אז הוא הולך, כמו שאמרנו, לחוליה החלשה. בסדר? מה קורה עכשיו? איך אברהם אבינו מגיב? מה המערכת הפנימית האדירה? וזה כמובן, תראו אחר כך, זה מופלא, איך מעשה אבות סימה לבנים. אבל קודם כל אנחנו לומדים אצל אברהם. פסוק י' כתוב, וישמע אברהם כי נשבע אחיו. אחיו זה כמובן לא אחיו, לא תהיה בן אחיו. כן, הבן של הרן, שנשאר, כן, הרן גם נשרף שם בכבשן, ואברהם אימץ אותו, בן אחיו. אבל אחיו, כן, זה כמו להביא, היום, כן, אחי, נכון? זה לא הגולן המציאו, אלא אברהם המציא. מבחינתו זה אחיו, למרות שהוא בגד בדרכו, ובחינוך שלו, והלך לו, זה אחיו. וישמע אברהם כי נשבע אחיו, וירק את חניכה ולידי ביתו 318, וירדוף עדן, ויחלק להם וכו'. כמו שאמרנו, דבר פלאי לגמרי, היכולת הזאת, מאיפה מגיעה היכולת הזאת של אברהם, עם חניכה ולידי ביתו, להתקיף ולנצח את ארבעת המעצמות הללו. אז אומר על זה המלבים במקור 4, וישמע אברהם, סיפר איך התרגש ליבו מאהבת הקרובים. תראו, יש פה ממש תהליך פנימי שהמלבי מתאר אותו. קודם כל אברהם שומע את הדבר הזה, הוא לא אטום. המדרש אומר על זה, אוטם אוזנו משמוע דמים. זאת אומרת, יש אטימות כזאת, זה מה לעשות, ככה. אברהם אין לו את האטימות הזו. אין לו את האטימות, הוא שומע על עוולה שהרשעה עושה ל... ל, 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 ל כן, ולוקחת לה חטופים, ולוקחת לה, קודם כל הוא כל כולו מתרגש, הוא לא נותן לדבר הזה לעבור לידו, כן? קודם כל. הוא מתמלא בהתרגשות עצומה שמפעילה אותו ומוציאה ממנו כוחות, זה השלב הראשון. אומר המלבים, אגם שלא תתרחק מאיתו, ולא היה מתעורר אם היו לוקחים את רכושו, רק על מה שנשבע אחיו. הוא כבר כתב המורה, מצטט פה המלבים את המורה, המורה הגדול, הלא הוא הרמב"ם, המורה נבוכים, שאומרת אנחנו נלך נראה את הדברים בפנים. אומר המלבים, אתה רוצה להבין פה את הסוגיה, איך קרה פה ההתרחשות הזאת והיציאה הזאת למלחמה, איך אנחנו מפענחים את זה? מי שמפענח את הדברים הללו זה המורה הגדול, הרמב"ם. וכבר כתב המורה, כי האיש אשר רוח השם תלבשהו, ילבש רוח עצה וגבורה, עד שיעמוד לפעמים נגד מחנה גדולה, וילבש עוז וגבורה בלי פחד. וכמו שהיה ביונתן בן שאול שניצח לבדו את מחנה פלישתים. וכן לא ביקש אברהם מבעלי בריתו שיעזרו במלחמה, שזה הנר ואשכול, הוא לא ביקש עזרה מהם, רק אני הריג את חניכיו ואת ילידי ביתו. אומר המלבים, אל תתפלא, יש פה מנגנון שנקרא רוח השם תלבשהו. כאשר יש אדם צדיק שמתעורר בגבורה על איזה עוולה, לפעמים מתלבש בעוז וגבורה בלי פחד, ויוכל לעשות דברים שהם לא הגיוניים כמו יונתן בן שאול. זה מנגנון פנימי כזה, שמתחיל אצל אברהם אבינו. מנגנון פנימי שמאפשר לאיזו התפרצות אדירה של כוחות, כן? שמשם אברהם יוצא, מרוח הקודש הזאת. זה פעם ראשונה, כמו שאמרנו, זה מדרגת אברהם בארץ ישראל. חניכה ותלמידיו, נערים שבאו אצלו להתחנך בעבודת השם. זה היו צדיקים, תלמידים שלו, ללמוד, ולידי ביתו עם עבדיו. וירק אותם שזיין אותם בכלי זין. הוא מלמד אותם מלחמה, נותן להם כלי נשק. אגם שהיו רק 318 אנשים נגד 4 מחנות אדירים, רדף עדן, שהוא בקצה ארץ ישראל השני. אז המלבים שולח אותנו צעד נוסף. אתם רוצים להבין מה קרה שם? נפענח את העוז המיוחד הזה, את מסירות הנפש של עם ישראל, שמתחילה פה במלחמה הזו. והדבר המופלא הוא שככל שהעוולה יותר גדולה, כך מתעוררת כנגדה רוח הקודש. כשאברהם אבינו רואה את העזות הזאת, את הפחדנות הרשעותית הזאת, זה מעורר מדרגה אדירה שמשם ואילך עם ישראל ישמר אותה. כן? מדרגה עם ישראלית כזאת. בואו נלך לראות את המדרגה הזאת במורה נבוכים. המלבים שלח אותנו, אנחנו הולכים לשם. בסדר? עד כאן? הרמב״ם במורה נבוכים יש לו פרקים מופלאים על הנבואה שאי אפשר להאמין שבן אדם כתב את זה. הרמב״ם הוא בשליטה מוחלטת, לא רק בפשטי התנ״ך, אלא הוא קודם כל מתאר את כל מדרגות הנבואה, מה זה להיות נביא, מה המשמעות של הדבר, מה צריך לעבור וכו'. והוא מסדר את כל מדרגות הנבואה שיש בתנ״ך, אני לא זוכר אם זה 11 או 13 מדרגות. על פי, כאילו כל מדרגה יהיה לה ביטויים אחרים, יהיה לה, כן, כה אמר השם, בחלום, במחזה, המון המון מדרגות של נבואה, כאילו שולט, עושה פה איזה בית ספר לנבואה, כאילו קולט את כל מדרגות הנבואה בתנ״ך ופורס אותן במורה נבוכים. בתוך מדרגות הנבואה, שתי המדרגות התחתונות יותר, אומר הרמב״ם, הן עדיין לא נקראות לגמרי נבואה, אלא נקראות רוח הקודש. מה זה רוח הקודש? אומר הרמב״ם, יש בתוך רוח הקודש שתי מדרגות. שתי מדרגות בתוך רוח הקודש. בסדר? אפשר לחלק אותם ככה. רוח הקודש האחת עם רוח הקודש מעשית, ורוח הקודש השנייה היא רוח הקודש רוחנית. רוח הקודש רוחנית, היא יותר מוכרת לנו, כן? היא גם מלווה את עם ישראל, אולי גם קצת בגלות, אבל זה רוח הקודש יותר, כן? שאיתה כתבו את הכתובים. נכון? יש לנו בתנ״ך את הכתובים? כתובים זה ברוח הקודש. דוד כותב את תהילים ברוח הקודש, וכן, וקהלת, ושיר השירים. זה רוח הקודש רוחנית, מילולית. אבל יש חידוש גדול שהרמב״ם אומר, יש רוח הקודש מעשית. זה הנושא שלנו. בסדר? בואו נראה את המדרגה הזאת. המדרגה הראשונה, בסדר? מקור חמש, תחילת מדרגות הנבואה. וזה מה שהרמב״ם ציטט, ותראו כאן הרמב״ם נותן לזה הגדרה חשובה. שילווה לאיש עזר אלוקים, שיניעהו ויזרזהו למעשה טוב גדול. כן? זה נראה כאילו מדרגה, זה לא מדרגה אנושית, זה מדרגה של רוח הקודש. היא אנושית, אבל היא רוח הקודש. יש אדם פה שיש לו איזה עזר אלוקי לעשות מעשה טוב גדול, כהצלת קהל יישובים מקהל רעים, או הציל אדם חשוב וגדול, כמו אצלנו, או השפיע טוב על איזה אנשים רבים, וימצא מעצמו לזה מניע ומביא לעשות. ימצא מעצמו הכוונה, במה נבדלת רוח הקודש מנבואה? נבואה היא באה מלמעלה. צריכה הכנה אדירה של האדם מלמטה, אבל הקדוש ברוך עכשיו שם את מילותיו. האלוקיות בתוך אותו נביא. רוח הקודש זה מלמטה. דוד שאומר תהילים, הוא לא, המילים האלוקיות לא באות מלמעלה, הן באות מעומק נשמתו. אבל זה מנשמתו האלוקית. זה לא סופר או משורר. זה משורר אלוקי. זה מי שיודע לומר את נשמתו. זה מדרגת הרוח הקודש המילולית. מה זה רוח הקודש מעשית? אדם שחי את נשמתו כל כך, שנשמתו ממלאת אותו בשאר רוח של כוחות, שהם באים מעומק הנשמה, ונשמה זה כוח אלוקי, ממילא זה נותן עוז אלוקי. זה הרוח הקודש שאנחנו מדברים עליה פה. וימצא עצמו, מעצמו, לזה, מעצמו מניע ומביא לעשות, זאת תיקרא רוח השם. והאיש אשר ילווה אליו זה העניין, יאמר עליו שצלחה עליו רוח השם. זה הביטויים, אמרתי לכם, הרמב״ם גם יודע לתת לכל מדרגה נבואה את הביטויים ששייכים אליהם. כשיהיה כתוב צלחה עליו רוח השם, או ליבשה אותו רוח השם, זה שייך למדרגה הזאת. ליבשה אותו רוח השם, או נח עליו רוח השם, או היה השם עמו וכיוצא באלו השמות. באיזה תקופה בתנ״ך אנחנו נמצא ריבוי של המדרגה הזאת? תקופת השופטים. תקופת השופטים אין הרבה נביאים, מדי פעם איזה נביא שמבליח, נותן איזה נאום קטן, אבל תקופת השופטים זה תקופה של רוח הקודש. שממילא אחר כך תביא איתה גם תקופה של נבואה. בסדר? זאת אומרת, עם ישראל מגיע לארצו, איזה מדרגה מופיע קודם? קודם מדרגה של רוח הקודש. ומתוך כך היא מתפתחת, ודוד הוא כבר היה לו גם רוח הקודש וגם נבואה, ולאחר מכן הולכת הנבואה ועולה.
איך אנשים כאלה יכולים
להיפגע? יכולים מה? כי זה לא, הם לא חסינים, אם חס ושלום יראו עליהם, או, הם בני אדם. אבל עוצמת הכוח הנשמתי שיש בהם, נותנת להם אומץ לב ותעוזה שהיא לגמרי לא בסדר גודל הרגיל והמוכר, כן? כי הם לא מונעים מהאישי, מהנורמליות האנושית הרגילה. אדם רגיל, ממילא יש לו פחדים, ממילא יש לו אינטרסים וחשבונות. זה לא פעם פה. אבל זה לא אומר שהוא לא פגיע, אבל זה אומר שיש שם איזה עוז אחר לגמרי. כן? אברהם אבינו שומע שנשבע אחיו, פום, זה בעירה כזאת נשמתית שעכשיו רק ננסה לעצור אותו. זה לא, המדרש אומר שהחניכים אמרו לו, מה, זה לא ריאלי, זה לא הגיוני. הוא אומר, רבותיי, אתם לא רוצים, אני הולך לבד, הכל בסדר. אני הולך לבד, כמו שהיום. חניכיו של בדורן. בסדר? זה המדרגה. אומר הרמב״ם, זה מאובחן. זה כאילו, כמו שאתה אומר, מצאנו אבחון למחלה, להבדיל פה מצאנו אבחון לעניין. רוח הקודש המיוחדת לעם ישראל, וזה כמובן רוח הקודש כבר ארץ ישראלית. אין את המדרגה הזאת, לא בארץ ישראל. וזאת היא מדרגת שופטי ישראל כולם, אשר נאמר בהם על הכלל, כי הקים השם להם שופטים, והיה עם השופט והושיעם. וזאת היא גם מדרגת משיחי ישראל, גם המלכים בעם ישראל החשובים, היה להם את המדרגה הזאת, החשובים כולם. והתבאר זה בפרט בקצה השופטים והמלכים, כמו ותהיה לפתח רוח השם, ונאמר בשמשון ותצלח עליו רוח השם, ונאמר ותצלח רוח אלוקים על שאול כשומעו את הדברים, וכן נאמר באמסה כאשר הנעתו רוח הקודש לעזור את דוד, ורוח לבשה את אמסאי ראש השלישים לך דוד ואימך בן ישי שלום. זאת אומרת, התעוזה של אהוד בן גירה, של הוזכר קודם יונתן בן שאול, של שאול בעצמו, כל כן, היכולת הזו של אהוד להיכנס לאגלון, היה שם גם תחכום, היה שם גם כן שמשון עם כל העוצמה שלו, אבל זה לא התחיל משם. זה לא התחיל מהחוכמה ומהכישרונות האנושיים, בטח לא מהשרירים. זה אחר כך מתבטא שם. אז זה מתחיל ברוח השם. וזה משהו פנימי עמוק של אכפתיות אלוקית כזאת, של נקיות נשמתית שמפעילה את כל הכישרונות, היא מפעילה את הכישרונות האנושיים. וכשזה בא מסדר גודל נשמתי, זה ממילא גם עוצמה אחרת, זה עוז אחר, זה אומץ אחר, זה ממילא יעשה דברים, כן, יונתן שם הולך מקיף לבד את מחנה הפלישתים. מה אתה זה? בסדר? זה לא חוסר שכל, זה לא חוסר תבונה, זה לא ראש בקיר, זה פשוט עוצמה אחרת של כוח. עוצמה אחרת מסדר גודל אחר, מהמימד הנשמתי. זה אומר הרמב״ם, רוח הקודש מיוחדת, שקראנו לה מעשית. תראו עוד דוגמה מעניינת שהוא מביא לזה. ודע, שכמו זה הכוח לא נבדל ממשה רבנו. גם משה רבנו לפני היותו נביא היה בעל רוח הקודש. איפה מצאנו רוח הקודש של משה רבנו? כן? זה אגרוף של רוח הקודש. שמעתם פעם דבר כזה? חידוש כזה? אגרוף של רוח הקודש? כן? ממשה רבנו בעת השיגו לגדור האנשים, משה נקרא גם אחד השמות שלו אבי גדור. הוא גודר, הוא רואה פרצות, הוא רואה עוולות, הוא לא שותק. כמו שרואים בתחילת דרכו. ולזה התעורר, להרוג את המצרי, ולמנוע רשע משני הניסים, ומחוזק זה הכוח בו, עד שאחרי פחדו וברחו, מגיע לו מדיין, והוא גר ירא, כאשר ראה מאומה מן העוול, לא משל בעצמו מאסירו, ולא יכול לסובלו. כמו שאמר, והיה כמו משה בהושיען. זה לא נגמר במצרים. הוא מגיע למדיין, שמה הוא בכלל איזה, במצרים הוא עוד היה לו איחוס, הוא היה כאילו המאומץ של פרעה. כאן הוא מגיע נרדף, יש וונטד, כן, רוצים להרוג אותו, 80 שנה רודפים אחריו. והוא רואה אבלה, והוא רואה שהרועים מתנכלים לבנות יתרו, ויוקר בהושיען, הוא לא יושב בשקט. זה עוצמה של רוח הקודש של משה רבנו. כן, רש"י שם, אם אתה זוכר, שכתוב, היחד המצרי ואת מיניו בחול, מה רש"י אומר? בכוח מה? רש"י אומר, בכוח בשם קדוש. רש"י אומר. אבל לפי הרמב״ם, זה אגרוף קדוש. לא סוד, זה כאילו. איך מה? את אומרת, יפה, נכון. אמרתי שזה מדרגה ארץ ישראלית. אבל זה נראה לי יותר מצד האומה. זאת אומרת, כשהאומה, באופן כללי, כן, אתם מכירות, יש את הסיפור הזה על ההוא עם השכן של הבעל שם טוב, נכון? שהוא אכל ואכל ואכל, רק כדי שכשישרפו אותו אז יהיה עם ישראל בחוץ לארץ, החלום הכי גדול שלו שכשישרפו אותו יהיה אש גדולה. כי אין לנו את באופן כללי את המדרגה הזאת של איפה בדורנו זה התחיל, המדרגה הזאת. מרד גדול ורשה התחיל שם, זה לא שלא יכול, אבל זה דורש איזה ריח ארץ ישראלי כבר, זה משהו, על פי רוב בגלות אין לנו את זה, כן? משה רבנו זה כנראה מעל הכל. אבל זה ודאי שבאופן מובהק זה בדרך כלל יהיה שייך, בעיקר כשעם ישראל בארצו. כן? טוב, אז אם כן, הרמב״ם מלמד אותנו פה שיעור חשוב, על מדרגה מיוחדת שנמצאת אצל גדולי האומה, ומצאנו אותה בתקופת השופטים במיוחד, אצל המלכים וכדומה. עד כאן? כל זה הכנה לדברי הרב צבי יהודה במאמרו על יום העצמאות. אני אגיד לכם גמרא שהרב צבי יהודה נשען עליה, ותראו איך הוא מחבר אותנו עכשיו לכל מה שלמדנו, ואופ, הנה זה ממשיך, הנה זה כאן. הגמרא במסכת בבא בתרא, לא זוכר אם זה בבא בתרא או מה מציע, אני לא זוכר, היא מדברת על מצב של רועה צאן, יכול להיות שאולי זה לא ה... כן, זה כן מופיע. כן, בא מציע. רועה צאן שמופקד לשמור על כבשים של אנשים, לא רועה צאן פרטי, אלא זה העבודה שלו, הוא לוקח מאנשים את הכבשים ושומר עליהם, מחזיר להם בסוף היום. ואז יש דיני שומרים, זאת אומרת, מתי הרועה צאן הזה חייב כאשר קורה משהו, מתי הוא אשם, מתי הוא לא אשם וכו'. ואז הוא אמר, דנה, זה נקרא שומר שכר, כיוון ששומר שכר אז יש לו רמת שמירה גבוהה, אבל במקרה של אונס, אז הוא פטור. הגמרא מספר את הסיפור של אחד מרועי הצאן שקיבל צאן, ואז תוך כדי ראיית הצאן הוא הלך, השאיר את הצאן, הלך לקנות איזה סיגריות, לא יודע מה. תוך כדי שהוא הלך, הגיע אריה, עשה לו שם איזה ארוחת צהריים, אכל איזה 2-3 כבשות. עכשיו באים בעלי הכבשות, אז הם רוצים, אומרים לו, תאשר, אתה פשעת בשמירה. אומר להם, רועי הצאן, מה זה יעזור? גם אם הייתי שם, אז היה אונס. אני לא הייתי יכול לעזור שום דבר. ובאונס, אני פתוק. בסדר? שאלה מעניינת. אומר לו בעל הכבשה, לא נכון. אתה חייב. למה? שמה, אם היית שם, היית מתעורר בגבורה והיית מגרש את האריה. מה מתעורר? אבל זה אריה, כי זה לא... אומר שם התוספות, כמו שמצינו אצל דוד המלך. גם את הארי, גם את הדוב, יקה עבדיך. זוכות, מה המורה? כשהוא רואה עוולה, הוא לא יכול לשתוק. זה לא רק מול רועי צאן, זה גם מול אריה ודוב. מה אתם לוקחים לי כבשה? דוד המלך שם מתעוררת לרוח הקודש, כשאף אחד בכלל לא יודע. כשהוא נמצא שם בהרים וזה... אז הוא מתמלא בכזה תעוזה שנותן לו כוח לעמוד נגד הארי והדוב. אז אומר תוספות, כמו שזה יתעורר אצל דוד המלך, אולי יתעורר גם אצל אותו רועה צאן. רגע, אבל זה דוד המלך. פה מדובר על מוישה לרועה צאן. מה למד מכאן? מוציא הרב צבי יהודה יסוד אדיר, מה הוא אומר? אותה עליונות אדירה של רוח הקודש שמצאנו אצל דוד המלך, אצל יונתן בן שאול, אצל שמשון ואצל אהוד, מסוגלת להתעורר אצל כל אחד ואחד בישראל. זהו, אומר, ככה הגמרא מקבלת את הטענה של בעל הכבשה. אם היית שם, ורוח השם הישראלית הייתה מתעוררת בך, אולי היית יכול להציל. כי יש בך את המדרגה הזאת. בסדר? היא מגיעה אצל אנשים גדולים, שרואים איזה עוולה. עוולה יכולה להיות, כמו שאמרנו עכשיו, מלחמה, יונתן בן שאול, או מה אצל משה רבנו, כן? הוא רואה שעושים פה עוולה לבנות יתרו, לוקחים להם את המים. ומה קורה אצל דוד המלך? אריה לוקח כבשה. אז אצל דוד המלך אפילו על זה מתעוררת לו רוח הקודש. אומר הרב צבי יהודה, מה למדנו מהגמרא הזאת? שזה טבע ישראלי, לא רק אצל גדולי הגדולים. זה טבע ישראלי. שנקרא רוח הקודש שעל האומה. והרב צבי יהודה, כשהוא בא להבחן את דורנו היקר, מה התעורר בה' באייר, כן? ששם אנחנו יכולים לזהות, מה שם התנוצץ, מה התעורר. אומר הרב צבי יהודה, זה מה שהתעורר. התעוררה רוח הקודש של האומה. אותה החלטה מופלאה של דוד בן גוריון, שהייתה בעצמה, רק עצם ההחלטה התעוזתית הזאת, לעמוד אל מול כל העולם, וארצות הברית, אז כמו היום, בנבזותה אמרה, לחצה לחצים גדולים שלו, לא להקים מדינה. כן, תמיד האח הגדול שומר עלינו קטנים, וכל הערבים פה שרק חיכו לה, ומי אנחנו, ואנחנו באנו כולם מארצות זרות, לא מאורגנים, לא צבא, ולא, איך יש סיכוי לעמוד, איך, שמה התעוררה רוח הקודש שלו. התעוררה אבל, הפעם, לא רק כעניין של יחידים. התעוררת אותה רוח הקודש של אברהם אבינו, של שמשון ושל אהוד בן גירה, מתעוררת עכשיו על האומה. כן? בואו נקרא, זה במינות, אחרי שעשינו את כל הדרך, עכשיו אנחנו נבין מה פה הרציונות. בעצם הוא ממשיך את הרמב״ם, הוא אומר, זה עכשיו הופעה של דור. דור שקולט מבפנים את הנשמה שלו. וזה תהליך שהתחיל ב-A ב-Y, כן? ואנחנו הולכים וצומרים, אין ספק שהשנה, נדבר על זה עוד מעט, אנחנו ודאי בהופעה עליונה עוד יותר של המדרגה הזו. טוב, בואו נראה. בסדר? עברנו דף, מצד שני, לתוקף קדושת יום עצמאותינו. על דברי הגמרא בבבא מציע, כי הצלת רועה את הצאן מן הזאב ומן הארי, חשובה היא בתור נס. כן, הגמרא קוראת לזה שם נס. מה זה נס? כן, זה נס, זה נס כמו שאברהם אבינו, זה נס, כן? כמו גם מה שנאמר בדוד, שיקרא את הארי ואת הדוב להצלת צונו, מבואר בתוספות שם, כי זהו ברוח הגבורה והדעת להילחם. וזה הנס. הנס זה שיש מדרגה אנושית שמכילה בתוכה מדרגה אלוקית. מדרגה של רוח גבורה ודעת להילחם. זה לא טקטיקה. זה לא עם שיודע יותר טוב, לא יודע מה, לייצר פצצות. אבל זה עם שאף אחד לא יכול לעמוד מולו כשמתעוררת אצלו רוח הדעת והגבורה להילחם. שבא עליו במצבו זה. מבואר כי רוח הגבורה והדעת המתגלה באדם להתגבר על כוחות המשחיתים ומתנגדים לקיומו. הוא נס המופיע ממרומים בכוח הדחיפה הרוחנית העליונה והפנימית. אתה יודע? מות הגדרות, זה הגדרות מאוד מדויקות, זה הכל מפנימיות. כן, רוח הקודש העליונה והפנימית, זה כנגד, זה נקרא בספר הפנימיות, אור העליון ואור הפנימי. אור העליון זה בא מלמעלה, אבל עכשיו האור העליון הוא בא באור הפנימי. הוא מתגלה מבפנים. העושה את ההתעוררות וההתאמצות ואת ההתחכמות וההתגברות לתנופת ההצלה והתקומה. אז כן, יש שם הרבה חוכמה, התגברות, זה אנשים. זה אנשים שיזרקו את הרימונים שנשלחים אליהם עם הידיים. זה אנשים שיתקיפו בצורה בלתי הגיונית. אבל זה הכל רוח הקודש על האומה. זה נשמת ישראל פה מדברת. אומר הרב ציודה, אם כך הוא במעשה הצלה וישועה של דוד, במראית צונו הפרטית, בטרם היותו מלך ישראל. מזה נמשכת הגדרה הזו גם לכל מצב כזה של אדם פרטי, כמו שראינו בגמרא, כן, שכל אדם פרטי מסוגל להתנוצצות הזאת, על אחת כמה וכמה בעניין כלל ישראל, ומהלך ישועתו, ומעשה הצלתו ותקומתו. יש רוח הקודש פרטית, יש רוח הקודש כללית. אומר הרב ציודה, זה יותר אליו. זה כבר לא ביחידים, זה מתחיל מרוח הקודש של האומה, וזה נזרם ליחידיה. שהננו באים כאן במגע ישיר וברור, ברוח הגבורה והדעת המופיע עלינו, גם בניסא רבא וגם בניסא זוטא, גם בכלל ישראל וגם באנשים הפשוטים, ומנצחנו בנגינותיו. מאיפה זה מגיע? רוח הגבורה הזה נמשך ממקור הנשמה של כנסת ישראל כולה וממרומי מעמקיה. מאת הנותן נשמה לעם עליה, להולכים בה, למתנחלים עליה, ומחדשים בה את חיית אומתם, ותשובת הארתם. ממעמקי הגניזה של הנשמה ניקח את האור שיחיה את העם כולו לעמידו על רגליו. הרוח הגדול והנעלה השואף לגדולי גדולות הוא רק מחזיק את החיים ואת האנושיות בעודה ובגבורת. אומר הרב ציודה, זה הדור, זה המאפיין של הדור. זה דור שאת כל התורה שבדורות קודמים למדו מלמעלה, מספרי הקודש, היא עכשיו מתורגמת בתוך נשמתו לעוז פנימי של חיים. הוא עוד לא יודע בהכרח תמיד לדעת שהמקור זה, זה הקודש שבקרבו. אבל זה המקור. נשמת הקודש שספגה כל השנים את קדושת התורה, היא עכשיו מוציאה לפועל ממעמקי הנשמה עוז כזה עליון. טהרה כזאת גדולה. זה ממש הגדרה עם פענוח של מדרגת דור. שכבר כל הקומה שהרמב"ם דיבר עליה כקומה פרטית, הופכת להיות נשמה כללית. כן? שחיה מבפנים, את, ממקור הנשמה של ישראל, יש פסקה ידועה שאורות התחייה ל"ב, בטח למנתן, שכל גדולת הגאולה מתחילה מתוך היותה של כנסת ישראל. משם אנחנו מקבלים כוחות והולכים ומתרגמים את הכוחות הנשמתיים האלה, והביטוי הראשוני לתרגום הנשמתי זה כוח הגבורה. הגבורה הישראלית שברור להן כל שהיא לא גבורה רגילה, היא מגיעה מעומק הנשמה, ומשם היא צומחת, משם היא הולכת ועולה, וממש כמו איזה אוף, אוף חול כזה שבא מאפר הגלות, ובמיוחד כשהוא מתנגש מול עוולה ומול רשע, זה עוד יותר גורם לו להוציא ממעמקים את האור הפנימי שיש בו, ולהוציא לפועל את מעמקי נשמתו. זה פשוט כן, מופלא איך אנחנו זוכים בדורנו להתקיימות כל כך עליונה וכללית, כן, של אותם תכונות שבעבר היו של גדולי הגדולים, כן, כמובן שכל אחד מקבל רסיס מזה, לא כל אחד מאיתנו, לא כל אחד מחיילנו הוא שמשון הגיבור, אבל הוא קצת שמשון הגיבור, הוא קצת אמון בגירה, והוא קצת יונתן בן שאול. וממילא זה מסביר, אני חושב, הרבה מאוד. מסביר הרבה מאוד מההוד העצום של היום הקדוש שאנחנו נמצאים בו עכשיו. יותר בכל זה, מה?
יש כל מילה, כל מיני דברים על בדואים וכאלה שכאילו ממש היה להם עסק בו, אז יש עכשיו השפעה עליהם
ממש? תראה, ישראל וכל אשר איתו, זאת אומרת, גם היו מלחמות, כאילו, הגבעונים שבאיזשהו שלב הצטרפו לעם ישראל, וכן, יש נספחים לרוח הגדולה הזאת, אבל לא מצאנו במקום, בוא נגיד שאם לא היו נספחים לעם ישראל, זה היה בסדר גודל אחר לגמרי, זה לא... עכשיו זה אומר, באופן אישי, יש גם אצל אומות העולם כל מיני תופעות מיוחדות, אבל עם. עם של רוח הקודש, עם של כל התופעות, אי אפשר לא לצרף את כל מה שאנחנו רואים לנגדנו, להגיד, מה זה? מי זאת עולם מן המדבר? זה לא דבר הגיוני, זה אפילו לא הלוחמים, זה האזרחים, זה רבבות עמך בית ישראל. כן? המסירות, האחווה, כל, אומר הרב ציודה, לימדת מאור הנבוכים, תבין מה קורה פה. כן? מדרגה של דור. וזה מה שהתנוצץ בנו, זה כן, נשמת ישראל הופכת לחיים. כן? מה? לא גיבונים, סליחה, התכוונתי לבני, לבניו של יתרו, איך הם מכירים?
הקייני.
מה?
הקייני.
הקייני, כן, שיהיה הקייני, כן, הצטרף לעם ישראל. לא, צודק, לא גיבונים. גיבונים זה הצטרפות אחרת.
אפשר לחזור שוב על הביטוי שלנו,
אדוני? של?
שומע.
כן, הוא מדבר, הוא אומר, אנחנו מדברים פה על נס, הגמרא קוראת לשם ניסה, איזה ניסה, מה קרה פה איזה משהו, לא, זה נס, אנחנו תמיד רגילים נס ששובר את הטבע, זה נס שמופיע בטבע. כשנשמה מייצרת כוחות כאלו אדירים, זה נס שמופיע בדרך הטבע.
ועכשיו ארץ ישראל ככה ניסים
מופיעים? כן, כן, אנחנו שייכים למדרגה הזאת. כמובן שככל שנשמת ישראל תקבל יותר השפעה של תורה, אז זה ילך ויתגבר, ילך ויתעצם, אבל אנחנו רואים שזה טבעי בדור הזה. מדרגה טבעית מופלאה מאוד מאוד. ותראו כמה הביטוי הזה מדויק. יש פה כמה משפטים מאחד הפעמים שהרב טאו הלך לנחם במלחמה הזאת, וממש משתמש בביטוי, כאילו לפעמים יודע, שיחה של תלמידי חכמים, כתוב שהיא צריכה לימוד. כן? אז ממש ביטוי, אתה רואה ביטוי סתמי, אתה לא. אבל תראו, זה אחרי שעקבנו אחרי הביטוי הזה, אתה פתאום מבין מה הוא אומר שם לאותם משפחות של... הרבה אומרים בצדק, כן, שמעתי את הרב יגאל לוינשטיין שאומר שלא נכון לקרוא להם נופלים, אלא מתעלים, ככה הוא, הרב יגאל מספר שבעדה האתיופית קוראים להם מתעלים. הוא אומר כך, מתעלים או דבקים למי שעלה על קידוש השם, אז הוא אומר, צריך לתקן את זה, לא לקרוא להם נופלים, זה לא שם נכון. והרבה שמעתי ככה במלחמה הזאת שגם זה חורה להם, כן, הביטוי הזה. אז תראו את את מה שבמקור שבע, איך אתה מכנה את זה. הוא אומר ככה, באגרות הראייה מובאים דברי הרב בהספדו על קדושי הפרעות. הרב אומר, שאל תיפול רוחנו בגלל צהלת המרצחים הנבלים, אלא עלינו לדעת, לזכור ולהבין, שקדושינו הגיבורים חידשו את רוח הקודש של האומה כולה. ממש הביטוי הזה שעקבנו אחריו וביררנו אותו, הרב תאו אומר, זה מה שקורה פה. אותם קדושים, כן, זה לא אנשים, ודאי שהחיסרון והכאב הוא עצום וגדול, אבל זה לא אנשים מסכנים שאנחנו מרחמים עליהם או על משפחתם, זה אנשי המעלה היותר עליונים שמרימים את עם ישראל, מנחילים לו את אותה רוח הקודש, מזרימים את אותה רוח הקודש לאומה כולה. כן? הם קדושי העליון שהאומה שמובילים את התהליך האדיר הזה שנשמת ישראל זוקפת קומתה, זה מה שהם מחדשים את רוח הקודש של האומה. זה הביטוי, זה ההגדרה. הנה, כאן הוא אומר את ההגדרה. בחוץ לארץ, בגלות, היו לנו כוחות פרטיים, יקרים, חשובים וקדושים. מה שדיברנו על הרוח הקודש יותר רוחנית. אבל לא היה לנו רוח הקודש כזו. אומנם בתקופתנו, תחייתנו, תחייה של רוח הקודש של האומה, הקם לתחייה. ועל כך אנו נאבקים. כשאנו מסתכלים על הנופלים, או על הדבקים, עלינו לדעת שהם הקדושים הגיבורים, שהוא אומר את הביטוי, שחידשו את רוח הקודש של האומה כולה בדמם הקדוש אשר נשפך. כן? ממילא אי אפשר להגיע ליום עצמות שלא מתוך יום הזיכרון. משמה. יום הזיכרון זה להבין את הגודל הניסי הטבעי הזה שמתחולל בתוכנו. שהקדושי העליון הללו מרימים אותנו להבין מה תמון בדור הזה, איזה גודל, איזה טהרת נשמה שהיא כבר כל כך עוצמתית, שהיא כבר יכולה להבקיע את הלבבות ואת המעשים ואת התכונות ואת המידות הטובות ואת האחווה ואת המסירות נפש. זה מסביר לנו מה זה מדינת ישראל. מדינת ישראל היא רוח הקודש של האומה שמתעוררת, והאומה הזאת רק תלך ותתעלה ככל שהיא תכיר בגודל התמון והיא תכיר בדרך אותם קדושי עליון, שהם בעצם המשך של אברהם אבינו ושל כל הקדושים האלו, שעכשיו אומר לנו כאומה, אנחנו כבר בשלים להיות עם של אברהם אבינו, בשלים להיות עם של טהרה נשמתית כזאת גדולה ויקרה, והדבר הזה ממילא נותן בנו גם הכרה עמוקה ושמחה. כשהרב צבי יהודה מדבר על תוקף קדושת יום עצמאותנו, זה, אני חושב, מושג מאוד חשוב, כי קדושה, אומר, כאילו, המצב הרגשי לפעמים הוא, עולה, הוא סובל על להיות וירידות, נכון? יש שאלה, עכשיו אנחנו לא שמחים באופן כללי, פחות שמחים, אז נשמח ביום עצמות. היום עצמות זה קדושה. זה קדושה. הקדושה היא לא תלויה במצבי הרוח. קדושה זה הגדרה, כמו שניסים להראש, זה הגדרה מהותית, רוחנית, מדויקת. יש פה קדושה של האומה, שהקדושה הזאת היא יסוד כל תיקון העולם המחוש עדיין. הקדושה הזאת מופיעה מדור לדור, ובדור שלנו היא מופיעה בצורה שהיא לא התגלתה מאז לידת המדינה. הקדושה שמופיעה בדור הזה, בתהליך שאנחנו נמצאים בו, תהליך שיש בו גם הרבה כאב, אבל הקדושה שמופיעה פה, אותה רוח הקודש שעליה אנחנו מדברים, פה היא מופיעה ביתר שאת שהיא לא הופיעה בשום שנה קודם. ומילא, ודאי שהדבר הזה הוא מאוד מאוד מרומם, והוא מקור תקוותנו האמיתית, כן? לא תקווה בשנות 2000, שנות תקווה היא הרבה הרבה יותר ישנה, לפחות מאברהם אבינו, אם לא מהנצח, אבל גם שנות 2000, בצורה יותר גלויה, אבל זה תקווה שהיא נוסחת בנו שמחה עמוקה, לא שמחה שהיא נובעת ממצב רוח כזה או אחר. שמחה עמוקה לאיזה עם יקר ועמוק וגדול וגדל אנחנו שייכים. וכמו שדיברנו גם בשבוע שעבר, השמחה שלנו ביום הזה היא מקרינה גם לעם ישראל, היא מקרינה חוסן, היא מקרינה שהיניקה שלנו, של השמחה, היא לא נובעת מ, לא יודע מה, פסטיבלים או איזה, היא נובעת מנשמת ישראל האדירה והגדולה, שעולה מן המדבר והולכת, כן, תקן עולם במלכות שידיים, וזו שמחה מאוד עמוקה, מאוד גדולה, שהיא גם נותנת המון כוח. לכן אנחנו כל כך צריכים את היום הזה. שמוח בו שמחה גדולה ועמוקה ומקרינה הוד, אנחנו עם של הוד והדר, ומכוח זה גם קבל כוחות שגם הישועה תלך ותתקדם בצעדי הגדולים, תופיע גם בבשורות טובות, ישועות ונחמות, כן. בעזרת השם. אנחנו רק התחלנו, רק התחלנו. אור ישראל, שאם ככה הוא מתחיל, לאן הוא יגיע? אחריו הוא אומר באורות, איננו רוצים להתנסה למדרגה של האבות ולמעלה מהם. לולי הרב היה אומר, אי אפשר לא אומר. אבל זה ככלל ישראל, אנחנו אומרים על עם אלוקי, זה עם אלוקי. זה רק התחלנו, רק התחלנו. ופה, אנחנו אומרים, מי שלא רואה את מה שקרה בשנה הזאת, לא רואה עם אלוקי, אני לא יודע מה הוא רואה. נכון? אז לעם הזה יש לנו שמחה יתרה. אמון גדול במה שעוד עתיד לצמוח ממנו.